שלום לכולם, אנחנו מתחילים שיעור חדש בסדרה שלנו של התחלות חדשות על הפתיחה של כל פרשה, והגענו לפרשת בשלח. ובהשגחה פרטית יוצא שאני מקליט את השיעור הזה בט"ו בשבט. זה היה אמור להיות לפני כמה ימים, אבל זה נדחה. ואנחנו רוצים קצת לדבר על הקשר בין ט"ו בשבט לבין הפרשה. ט"ו בשבט הוא בעצם ראש השנה לאילן, ככה הוא נקרא. למה דווקא עכשיו? למה באמצע שבט, בית שמאי רצה שזה יהיה בתחילת שבט, א' שבט, אנחנו הולכים לפי בית הלל שזה אמצע שבט, למה דווקא בעונה הזאת, בזמן הזה, חוגגים את ראש השנה לאילן? אמצע שבט זה בעצם אמצע החורף. החורף זה נקרא תקופת טבת במקורות שלנו. הכוונה לשלושת החודשים, טבת שבט אדר, שמתחילים בטבת, זה נקרא תקופת טבת, זה החורף, וט"ו בשבט יוצא האמצע של החורף. ומה קורה בזמן הזה? כתוב בגמרא שבזמן הזה כבר יצאו רוב גשמי שנה, זה הלשון. ורש"י מסביר שבזמן הזה, אחרי שהאדמה ספגה, קלטה המון המון גשמים, אז מתחיל לעלות השרף באילנות, והפירות חונטים, כלומר מתחילה הכנתה של הפירות, היציאה, ההגחה של הפירות במצב הראשוני שלהם. כלומר, מה שקורה כאן בעצם, זה שבאמצע החורף, האדמה שתתה הרבה הרבה מים, ואז המים האלה מתחילים לטפס בתוך העץ, וזה תהליך סמוי, כמו משהו תת-קרקעי כזה, דרך השורשים, דרך הגזע, זה השרף שעולה באילנות, ואז מתחילה הכנתה של הפירות, ההופעה שלהם, מתחילים להגיע, אפילו שזה עדיין חורף, אבל כבר עכשיו באמצע החורף מתחילה ההגחה, ההופעה הראשונית של הפירות. כמובן הביטוי הזה, חנתה, הוא מאוד מיוחד. הוא בעצם מופיע בכל התנ"ך רק פעם אחת, בפסוק, התאנה חנתה פגיה, זה בדיוק הדימוי כאן, פג, זה פרי שעדיין לא בשל, כמו שאנחנו אומרים על תינוק פג שהוא נולד לפני זמנו, אז גם על הפירות זה נאמר, כל דבר בעצם לפני זמנו נקרא פג. אז זה הפסוק בשיר השירים, התאנה חנתה פגיה, אם כי גם המילה חיטה בעצם היא מאותו שורש. החיטה זה בעצם חינתה, רק שהנון נופלת, ואז יש דגש בתת. אז כן, בארמית, חיטים זה חינתין. אז השורש מופיע בעצם כבר במילה חיטה, שמופיע הרבה פעמים. אבל הפועל מופיע רק במקום מיוחד הזה, ואנחנו נעמיק בכל הפועל הזה בהמשך. ובעצם, כל הדימוי הזה של הגשמים שנספגים, השרף שעולה, פירות במצב הפג שלהם, שמתחילים לחנות, לצאת החוצה, הוא דימוי מאוד חזק לנפש. בעיקר אפשר לומר לתהליך יצירה. יש איזה שלב בתהליך היצירה. השלב הראשון זה שהאדם קודם כל מחפש הרבה השראה. הוא לומד, הוא קורא, הוא סופג, הוא קולט. הוא עוד לא בדיוק יודע מה תהיה היצירה שלו, מה הוא יפיק. אבל הוא חוקר, הוא לומד, הוא מפנים המון המון דברים, זה כמו הגשם שיורד יורד, עד שיש איזה שלב שיצאו רוב גשמי שנה, זהו, שתיתי מספיק, ואז מתחיל תהליך לא לגמרי מודע, קצת סמוי, של עליית השרף באילנות, כלומר שיש איזה מין בערה פנימית, כמו שריפה פנימית, שמשהו מתחיל להתבשל, להבשיל בתוכו, אבל זה עוד לא הבשלה בחוץ, זה רק בפנים, וזה עליית השרף. ואז יש איזה רגע קסום ומיוחד, שזה בעצם מה שט"ו בשבט מגלם אותו, שהפירות מתחילים לחנות, להגיח, לצאת החוצה, הם עדיין רק פגים, עדיין משהו קצת ראשוני, ויש עכשיו עוד תהליך, יש עכשיו עוד עבודה, שהפירות יבשילו, שנוכל לקטוף אותם, שנוכל להביא אותם לעולם, שעוד אנשים יזרעו אותם באדמה שלהם. אבל זה רגע מאוד רגיש, כמו שלעידה, שהמים נספגים, עולים ומתחילים ככה להגיח, זה עדיין פג, אבל זה רגע חשוב, רגע גדול. זה בעצם מה שט"ו בשבט מלמד אותנו. אני אגב מרגיש את זה כל שבוע בהכנה של השיעור, זה תמיד מתחיל בבוקר שאני לומד המון המון דברים, שאני עוד לא יודע על מה יהיה השיעור, אבל אני קופץ, רץ מדבר לדבר, זה כמו הגשמים שנספגים, ואז לאט לאט אני מרגיש בתוך איך משהו מתחיל להישרף, להתבשל, ועד שפתאום מגיח איזה פג, איזה נקודה ראשונית, אני אומר, עכשיו מי כאן? זה כבר רק פיתוח של הדבר הזה הלאה. עכשיו אנחנו רוצים כל הדבר הזה לחבר לפרשה שלנו, שהיא פרשת בשלח. כן? אז מה עוסקת הפרשה באופן כללי? פרשה באופן כללי מתארת סוף סוף את יציאת מצרים. היה לנו בעצם פרשת שמות עסקה בשעבוד, פרשות וערה ובו עסקו במכות, ועכשיו ויהי בשלח פרעו את העם, העם יוצא ממצרים. הפרשה עוסקת ביציאה, ואז קריאת ים סוף, שירת הים, ואחרי זה בעצם כל מה שקורה, גם אחרי יציאת מצרים ואחרי קריאת הים, בעצם עד מעמד הר סיני, ולא עד בכלל. כלומר, אנחנו מגיעים עד מלחמת עמלק, שהיא תחנה אחת לפני הר סיני, ברפידים, יש באמצע שם את המים המרים, ואת המן שיורד, הרבה דברים חשובים, עד מלחמת עמלק. ככה זה מה שהפרשה כולה עוסקת בה. אנחנו עוסקים השנה דווקא בראשון של הפרשה, בעלייה הראשונה. העלייה הראשונה היא רק מדברת את עצם היציאה וההגעה לפי החירות, איפה שהולך להיות קריאת ים סוף, ואז ההחלטה של פרעה לרדוף, שהוא פתאום קולט שהוא מתחרט עוד פעם, ויש ביטוי כזה אפשר להגיד בצחוק, שעל צדיק נאמר שבע יפול צדיק וקם, ועל הרשע אפשר לומר עשר יפול רשע וקם, הוא יקבל 10 מכות וממשיך לרדוף. אבל בכל מקרה, כאן זה עוד לא כשהוא מגיע אלינו, ועוד לא הקריאת ים סוף, אנחנו רק בעצם מדברים על עצם היציאה. זה בעצם מה שקורה כאן, היציאה, ובצד השני שפרעה ממשיך לרדוף. אז אנחנו עכשיו רוצים קצת לנסות להגיע לזה התבוננות, בקשר בין יציאת מצרים לט"ו בשבט, לכל הדימוי של צמיחה וחנתה, כל הדבר הזה. עכשיו יש משל מאוד מאוד מוכר, מאוד יסודי, משתמשים בו הרבה, וזה שמצרים היא כמו רחם, ויציאת מצרים זה כמו לידה. אחד הכינויים של מצרים זה ערוות הארץ, ומה שקרה במצרים זה שירדנו לשם במתי מעט, כן? זה היה יעקב ובניו, 70 נפש, קבוצה מאוד קטנה, בעצם משפחה מורחבת, ושהינו שם 210 שנים מבחינת הריון ארוך, ושם הפכנו לעם, שם הפכנו צבאות של בני ישראל, ויצאנו ממקום 70 נפש, 60 ריבו, 600 אלף בתי אב. אז זה כמו רחם שגידל אותנו, רק שכמו ברחם שמגדל, יש עד שלב מסוים הוא שומר ומגן, ומשלב מסוים, כך כתוב על השיליה, השיליה יכולה כביכול להתהפך, זה לשון חזל, ולפגוע בבלד, אפילו להרוג אותו, את העובר. אז זה בדיוק מה שקורה במצרים. מצרים היא רחם, היא מגדלת אותנו, עד שברגע מסוים היא מאיימת להמית אותנו, ואז קריאת ים סוף זה דימוי מאוד חזק, מאוד עוצמתי, בעצם לידה, כן? כמו שיש איזה צוואר הרחם שהתינוק יוצא דרכו. אבל יש בעצם עוד משל, שהוא מאוד קרוב, מאוד קשור, אבל הוא שונה, יש כמה נקודות שונות שעולות ממנו, ופחות חושבים עליו או מביאים אותו, וזה שמצרים היא כמו אדמה, ובני ישראל שירדו למצרים זה כמו גרעין שנשתל באדמה, ואז יציאת מצרים זה כמו צמיחה מתוך האדמה הזאת. זה דימוי קרוב לדימוי של הרחם והלידה, בגלל שבאיזשהו מקום האדמה משולה או דומה לכמו אימא גדולה. יש כמו בטן האדמה, ואנחנו שותלים גרעינים באדמה, כמו שהזרע של האב נשתל, נקלט ברחם של האם, ואז היא מניבה את הפירות, היא מולידה אותם, כן? וכן, באומות העולם יש ביטוי כזה עם האדמה, כן? זה לא כך ביטוי יהודי, יש בו קצת ניחוח פגני, אבל עצם הדימוי, עצם הרעיון מאוד מאוד קיים אצלנו, תמיד המשל לשמיים וארץ, או למים עליונים, מים תחתונים, זה שזה בבחינת זכר ונקבה, בהתאמה. ולמשל, כשמדברים על גשם שמפרה את האדמה, זה נקרא בלשון חזל רביעה. רביעה זה מלשון הרבעה או עיבור, שהגשם הוא כמו הזכר שמרביע, מעבר את האדמה, והיא מצמיחה כנגדו את כל הצמחים. זה מאוד מתחבר חזק לכמה דברים שקשורים ביציאת מצרים. אחד, זה שמצרים תמיד דורשים מלשון מיצרים, והכוונה היא למיצרים של הגוף, של הארציות, של הגשמיות, אז מצרים היא בעצם כמו התגלמות הארציות, ערוות הארץ, כן? איזה מקום C של ארציות בתוך הארציות, כן? זה גם הנה, אפשר להגיד שבמילה ערוות הארץ יש בעצם את שני הדימויים. הערווה רומז לרחם, שזה הדימוי של הלידה, והארץ רומז לארציות, לאדמה. והדבר השני גם חזק זה שפרעו זה אותיות האפר. כן, השורש של פרעו זה פרה, לפרוע, ופרה בחילוף, אחד הצירופים של, של שלושת האותיות האלה, זה כמובן אפר. אז מצרים זה מיצרים של המגבלות וההגבלה של כל הארציות, הרוחניות היא פתוחה ולא מוגבלת, והארציות מגבילה, כן, כן מגבילה, כן, אפילו ארץ ומצרים זה גם אותיות משותפות ודומות, ופרעו זה קשור למילה אפר, שני הדברים האלה. ועוד דבר, זה כמו שאמרתי מקודם, זה שאנחנו יש את המילה פג, כן, יש את הטענה חנתה פגיע, אנחנו משתמשים במילה פג, גם לפרי בתחילת ההופעה שלו, וגם לתינוק שעדיין לא, שנולד בעצם לפני זמנו, ועוד לא גמר את הגדילה, את ההבשלה שלו. אז בעצם ככה יוצא, שהקשר בין ט"ו בשבט לפרשת בשלח, זה שכמו שבט"ו בשבט הפירות חונטים ומגיחים החוצה, וזה ככה יוצא בהשגחה פרטית שקוראים את זה סמוך פרשת בשלח, אז גם אנחנו, עם ישראל, כשיוצאים ממצרים, פרשת בשלח, אנחנו חונטים, יוצאים החוצה. וכנראה שאנחנו עדיין במצב של פג, מצב באמת עוד לא מפותח, ועוד לא שלם, ועוד לא יציב, ולכן הדברים בפרשה הזאת הם עדיין מאוד מאוערים. סיכמתי את הפרשות מתחילת שמות, אז אפשר עכשיו להקביל את זה למושגים חשובים בחסידות, שנקראים, בקבלה וחסידות, שנקראים עיבור, יניקה ומוכין. כך כתוב, כתוב שתינוק, שכל תהליך גדילה בעצם, החל מהגדילה הגשמית של התינוק, אחרי זה גם צריך לעבור את זה עוד פעם מבחינה רוחנית, זה נקרא עיבור, יניקה ומוכין. עיבור זה הרחם, ואז יש את הלידה, ואז יש יניקה שהתינוק יונק, ואז אחרי שהוא יונק איזושהי תקופה, בחזל הזמן המוגדר להנקה, היה שנתיים, היום אף אחד כמעט לא עושה את זה, אבל זה נקרא, זה ההגדרה של התקופה, ואחרי שנתיים בערך מגיע יכולת הדיבור, ואז זה נקרא מוכין, זה השלב שכבר הילד מקבל איזה שם מוכין. אחרי זה בחיים צריך עוד פעם לחזור לעוד דיבור, ועוד יניקה מאיזשהו משפיע, וכדי להגיע בעצם למוכין יותר גדולים, מה שנקרא מוכין לגדלות, לא רק המוכין שיש לי מאז שהייתי ילד, שאני יודע לדבר ואני יודע לקרוא. אז אפשר לראות זה ממש יפה כאן בתהליך של יציאת מצרים, שפרשת שמות מדבר בעצם על העיבור, איך גדלו והפכו להיות עם גדול בתוך הרחם, עם כולל הסכנה של כביכול למות ברחם. ואז, וערה ובו, שתי הפרשות, זה כמו צירי לידה, כל המכות זה כמו צירי לידה, כן? זה כואב ליולדת, זה לא כואב לנולד, וזה צירי הלידה. ואז הפרשה שלנו זה בעצם פרשת היניקה, שעכשיו אנחנו נולדים, אבל אנחנו עדיין במצב של פג. פג שהוא צריך עוד הרבה השלמה והרבה יניקה, הוא לא יציב, ולכן יש את כל הקשיים שמלווים אותנו עד וכולל מלחמת המלאק. הפרשה הבאה, מתן תורה, היא כבר מוכין, כן? שמקבלים את התורה, אז זה כמו איזה התבגרות ויכולת להתקדם קדימה. עכשיו, מה מוסיף לנו? כן, יש לנו עכשיו שני דימויים. את הדימוי המוכר של הלידה, ואת הדימוי הפחות מוכר, או שפחות מתבוננים בו, שמצרים זה אפר, זה אדמה, וירידת עם ישראל לשם זה כמו לזרוע זרע, או לשתול גרעין באדמה, ועכשיו אנחנו בעצם צומחים מתוך האדמה הזאת. אז מה זה מחדש לנו? מה זה מוסיף לנו? על הדימוי של הלידה, אז זה באמת שאפשר להגיד כמה דברים, אבל הדבר שאנחנו נתמקד בו, זה שבעצם הדימוי של גרעין שנשתל באדמה, וכידו הוא מרכיב שם לפני שהוא צומח, זה בעצם קצת דימוי של מוות וקבורה ולידה מחדש. זה דבר שאין אותו בציור של לידה. לידה זה לידה, לידה כביכול מרכיב. פעם ראשונה, ולא אחרי מוות. וכאן יש משהו אחר, כאן יש הרגשה של, שאני נקברתי באדמה, נפלתי לגלות, נקברתי, נרכבתי בתוך הקבר, כמובן קבר ורכב צירוף אותיות, אותו שורש בצירוף אחר, וכל העץ כאן והגדילה זה משל ללידה מחדש מתוך המוות הזה. אז זה בעצם הדבר שאנחנו רוצים להעמיק בו ולהבין אותו עכשיו. מה זה אומר שהגלות זה כמו מוות? ומה זה אומר שהגאולה, היציאה מהגלות, היציאה מהמשבר והקושי, זה כמו צמיחה מחדש, שהיא גם בעצם לידה מחדש, מתוך המוות של הגרעין, הריקבון של הגרעין. עכשיו, אדמור הזקן, כן, הרבי הראשון של חב"ד, שהוא מנתח את כל הדרוש הראשון שלו בספר תורה אור, על הפרשה, הוא לא מדבר על ט"ו בשבט, אבל הוא כן מאוד מאוד יוצר את הקישור לכל הנושא של זריעה וצמיחה. הוא בעצם עוצר הקבלה מאוד חזקה, היא מבוססת כבר על חז"ל, שכל הגלות, הסיבה שאנחנו יוצאים לגלות ככלל, כעם ישראל, למה אנחנו יצאנו לגלות ועדיין מסתובבים בהרבה גלויות, גשמיות ורוחניות, וגם כל אחד, הסיבה שהוא יוצא לכל הגלויות הפרטיות שלו, מתגלגל הרחק מהמקום שלו, זה הכל בעצם כדי להיזרע באדמות חדשות, באדמות אחרות, ומתוך הזריעה הזאת לצאת עם איזשהו תוספת כוח, ריבוי. ואז בואו נראה רגע על מה הוא סומך כל הדבר הזה. זה בעצם מתחיל בפסוק מהושע, שהופך להיות במסכת פסחים רעיון מאוד יסודי על מה זה בכלל גלות. אז בואו נכיר את הפסוק, ואז נראה את המדרש של זה במסכת פסחים, ואז נראה מה אדמור הזקן אומר על כל הדבר הזה. אז הפסוק בהושע, הוא מופיע בסוף פרק ב' בהושע, הפסוק הולך ככה. וזרעתי הלי בארץ, וריחמתי את לא רוחמה, ואמרתי ללא עמי, עמי אתה, והוא יאמר אלוקיי. אז נקרא את זה עוד פעם. וזרעתי הלי בארץ, וריחמתי את לא רוחמה, ואמרתי ללא עמי, עמי אתה, והוא יאמר אלוקיי. עכשיו צריך לתת פה איזה רקע להסביר את כל מה שקורה כאן. הושע הוא נביא שקורא איתו משהו מאוד מיוחד. הקדוש ברוך הוא אומר לו להתחתן עם אישה זונה. ככה השם אומר לו בתחילת הספר הושע. והוא באמת נושא אישה כזאת. ולא ברור אם זה היה כפשוטו או שזה הכל משל לעם ישראל. בטוח שזה גם משל לעם ישראל. בגלל שכל הדימוי המרכזי בהושע זה שעם ישראל הוא כמו אישה שנואפת ומתרחקת. ומולידה ילדים של בני זנונים, כן? ובעצם הולכת אל הבעלים, לעבוד את הבעלים, זה הזנות שלה. ואז מההושע והאישה הזאת קוראים לה גומר בת דבליים, ולא ניכנס עכשיו לכל הדבר הזה, זה אולי מזדמנות אחרת, היא הולדת לו שלושה ילדים. הילד הראשון נקרא יזרעאל, והילדים הבאים נקראים לא רוחמה ולא עמי, ככה הוא קרא להם. ישראל זה משהו מאוד כללי כזה, הוא מרגיש, הוא בן בכור, הוא מרגיש כמו איזה מין קצת אב לאחרים, גם ככה בכל הפסוקים, גם אחרי זה. ואז שני הילדים הבאים שמקבלים את השמות האגומים האלה, לא רוחמה ולא עמי, זה הכל עוד פעם, הכל משל לעם ישראל, שמתרחק. בעצם יוצא מכאן שישראל זה עם ישראל שהוא נזרע באדמה אחרת, מתרחק מהשורש שלו, מהמקור שלו, נזרע באדמה ארצית, גשמית, רחוקה, לא טובה, ואז ממילא הוא הופך להיות התולדות של זה, זה שני הילדים הנוספים, לא רוחמה, שזה בחינה נשית יותר, שאין רחמים, ולא עמי, שזה אח כאן, דימוי זכרי יותר, שהוא מפסיק להיות עם. אבל, אחרי כל הדבר הזה, מתואר התשובה של עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא חוזר לרחם, וזה מה שקורה בפסוק הזה, ובעצם רומז לכל שלושת הילדים, וזרעתי הלי בארץ, זה הילד הזה ישראל, אני זורע אותם בארציות, במקומות רחוקים מהקדושה, ואז אני אחזיר את כולם לתוכי, וריחמתי את לא רוחמה, ואמרתי ללא עמי, עמי אתה, והוא יאמר אלוקיי, והכל מתמתק, שם בסוף הפרק השני בפסוק הזה. כמה פסוקים לפני הפסוק הזה, יש פסוק מאוד מאוד יפה, שמתאר את ההיפוך, מהמצב שעם ישראל עובד את הבעלים ומתרחק ונהיה כזאת אישה זונה שלילית, לרגע של הרחמים מחדש והחיבור מחדש, הדבקות מחדש של עם ישראל בהשם, יש פסוק יפהפה שהולך ככה, שהשם אומר, לכן הנה אנוכי מפתיה והולכתיה המדבר ודיברתי על ליבה. אני הולך, היא לא חוזרת אליי. היא הלכה לעבוד את הבעלים, שכחה אותי. לא יודעת מי אני. אבל אז אני הולך לפתות אותה. איך אני אפתה אותה? קודם כל אני הוליך אותה למדבר. הנה אנוכי מפתה. והולכתיה המדבר, אני הולך להוליך אותה לאיזה מדבר. כאילו אני הולך להרחיק אותה, זה כי מתחיל נראה כמו עונש. הוא מגרש אותה, משלח אותה לאיזה מדבר, לאיזה מקום רחוק. זה בעצם גם היציאה לגלות. הולכתיה המדבר, ושם, ודיברתי על ליבה. מדבר זה לשון גם דיבור. אני מוליך אותה למדבר, אני מרחיק אותה לאיזה גלות, אבל לא כדי שאני, לא בגלל שאני מעניש אותה, עד עכשיו זה אני רק מעונש, בפסוקים לפני זה הוא מדבר שהוא הולך להעניש אותה. אבל עכשיו, ופתאום זה משתנה, והוא אומר, זה נהיה פיתוי, והוא מוליך אותה למדבר בעצם כדי להתבודד איתה. מדבר זה המקום של התבודדות, דיבור אל השם. ושם אני הולך לדבר על ליבה, להזכיר לה מי היא, ולהזכיר לה מה היא, ולהזכיר לה מה היא באמת רוצה, ולהזכיר לה את האהבה שהיה לנו. אני אזכיר לה שבעומק היא נשמה, שהיא מחוברת אליי, והיא רוצה אותי, ולא מעניין אותה כל הבעלים, וכל כל החיצוניות של הדברים הלא טובים שיש בעולם, שמושך אותה, ובועל אותה, ומרחיק אותה ממישהי, ואני רוצה לדבר על ליבה, ולהחזיר אותה אליה. באמת משם יוצאים הפסוקים הכי הכי יפים, הכי מפורסמים של הושע, הם באים מיד אחרי זה, ביום ההוא נאום השם, תקרי אישי ולא תקרי לי עוד בעלי, קשר של אישות ואישיות וחיבור קרוב, ורסתיך לי לעולם, ורסתיך לי בצדק ובמשפט, כל הפסוקים האלה. ואז מגיע הפסוק של הוזרעתי עלי בארץ, והרחמים והחיבור מחדש. עכשיו, עוברים מסכת פסחים. מסכת פסחים לוקחת את הפסוק הזה, ואומרת את המשפט המאוד מאוד חשוב הבא. אמר רבי אלעזר, לא הגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבין האומות, הסיבה היחידה שהקדוש ברוך הוא הגלה אותנו לבין אומות העולם, לא הגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבין האומות, אלא כדי שיתווספו עליהם גרים. הסיבה שאנחנו יוצאים לגלות, מתרחקים, נודדים, מתגלגלים בכל המקומות, זה כדי ללקט, לקבץ כל מיני נשמות גרים, שזה בעצם ניצוצות נשמות יהודיות שנולדו הרחק באיפה שלא יהיה, ולקרב אותם אליי, שנאמר, וזרעתיה לי בארץ. כלום אדם זורע שאה, אלא להכניס כמה קורין, הדימוי כאן הוא שאדם לוקח שאה, שאה זה כמות קטנה, מידת נפח קטנה, של זרעים, והוא זורע את זה באדמה, אבל מה שיוצא לו מזה זה כמה קורין, זה מידה הרבה הרבה יותר גדולה, קור זה 30 שאה, אז כמה וכמה קורין, זה פי כמה עשרות ומאות, יוצא לו ממה שהוא זרע, וזה הסיבה שהקדוש ברוך הוא, למה הקדוש ברוך הוא שם אותנו בגלות? זה כמו השקעה, זה כמו אחד שזורע. הוא אומר, אני אזרע אותם בגלויות, והם יבואו ויעלו לי המון המון שפע של אור ונשמות גרים, תכף נבין מה זה מהגלות. ורבי יוחנן אומר, שדווקא לא צריך ללמוד את זה מתחילת הפסוק, מזרעתי עלי בארץ, אלא מהמשך הפסוק, וריחמתי את לא רוחמה ואמרתי ללא עמי, עמי אתה? לא עמי, עמי אתה זה שיש נשמות שהם כרגע לא עמי כלפי חוץ, והם הפכים להיות כן עמי, כן? לא, אלא אמרתי ללא עמי, לאיזה מישהו שהוא כרגע לא יהודי, עמי אתה, הנה בוא אתה מוזמן להתגייר. אז כל הגלות זה להיזרע, להישתל באדמות רחוקות, במצרים למיניהם, ולצאת מתוכם באיזה תוספת ריבוי וגודל, כמו אדם שזורע שאה ויוצא לו כמה קורים, ואנחנו מביאים איתנו המון המון נשמות גרים. כמובן, נשמות גרים זה לא רק כפשוטו, זה גם כפשוטו, שבאמת אנחנו יוצאים לעם ישראל להביא נשמות גרים, עם ישראל אמור לגדול, להחזיר, להשיב לתוכו המון המון נשמות, שכרגע הן לא יהודיות. וגם שאנחנו מאוד מורגלים בזה, שאנחנו לא אמורים להיות מיסיונרים, ולא אמורים להפיץ את זה, זה נכון שאנחנו לא אמורים לשדל, או ככה בטח לא לגייר בכוח, כמו שאנחנו מכירים שבנצרות באסלאם עשו, אבל בהחלט בהחלט יש עניין לקרב גרים אמיתיים שרוצים להתקרב. זה שאומרים להם להתרחק, זה כדי לבדוק אם זה אמיתי, אבל אדרבה כתוב של הגאולה לא תבוא עד שלא ישובו כל הגרים לעם ישראל, ויכול להיות שמבחינה פוטנציאלית זה המונים, אי אפשר לדעת, הדימוי כאן הוא מאוד חזק, שאנחנו רק שאה, רק כמות נורא נורא קטנה, ואנחנו רוצים לגלות, אמורים לחזור כמה קורים, כלומר יכול להיות שבכלל בסוף רוב עם ישראל יהיה גרים לפי הדימוי הזה, כאן משהו מאוד חזק, כמו גרעין באדמה שנהיה עץ הרבה יותר גדול. בזכות כל משהו, כל הניצוצות, או הכוח שהוא אוסף מהאדמה עצמה, מהארצות של אומות העולם. בכל אופן, אבל זה לא רק נשמות גרים. כלומר, זה גם בכלל הדימוי לניצוצות של קדושה. גר, כל הציור של גר, שנשמה יהודית רחוקה, זה של ניצוץ של קדושה, שנפל להתרחק מהמקור שלו, מהשורש שלו, ואנחנו יוצאים לגלות, עוד פעם, גם הכללית וגם הפרטית, הגלגולים הפרטיים של כל אחד בחיים שלו, כדי ללקט ולעלות ולאסוף ניצוצות של קדושה, נקודות של אלוקות, אור אלוקי שספוג בלוע במציאות, ואנחנו רוצים לספוג אותו לתוכנו ולאסוף אותו ולצמוח מתוכו למעלה. זה הדימוי שיש כאן. אז אדמור הזה כן מביא את כל הדבר הזה על הפרשה. עוד פעם, הוא לא מקשר לט"ו בשבט, אבל זה הכל ממש ממש מתחבר ומתקשר. והוא אומר נקודה מאוד מאוד חשובה שגם אותה צריך להבין כדי להשלים את כל התמונה כאן. הוא אומר, מה זה כל הניצוצות האלה? כן? למה יש ניצוצות במקומות כל כך רחוקים וקשים וחשוכים? מקומות של גלות, מקומות של מרחבים של מה שנקרא הקליפה. יש בה, לפי הקבלה, העולם מחולק בעצם לקדושה וקליפה. יש מציאות שיש לה זיקה גלויה אל הקדוש ברוך הוא, זה נקרא קדושה, היא כאילו מפנה פנים אל הקדוש ברוך הוא. המציאות של הקליפה זה מציאות שהיא הפוך, היא מסתירה את האור האלוקי, והיא מפנה את הגב כביכול אל הקדוש ברוך הוא, היא לא מעוניינת להכיר אותה. אז הוא אומר, ככה זה גם בעצם משתלשל או מגיע מתוך הכביכול הפנים והאחור של האלוקות. האלוקות עצמה אין לה פנים ואחור, אין לה דמות, לא גוף ולא דמות הגוף, אבל ביחסה לעולם, האלוקות ביחס לעולם, יש בחינה שהיא מתגלה בגלוי, בתורה, בנבואה, בכל מקום שהוא, כל מה שקשור בקדושה, זה בעצם גילוי הפנים של הקדוש ברוך הוא. והקליפה, הוא אומר, זה מגיע, זה וורט ידוע, יסודים עוד בקבלה, שאלוהים אחרים, עד כל הביטוי הזה, אלוהים אחרים, זה בעצם האחוריים של אלוקים. כלומר, כביכול, בחינת העורף שלו, שהוא מפנה את הגב, שזה גם שפע שמגיע ממנו, אבל הוא לא מגיע ממקום שמיישיר פנים ומתגלה, מגלה אתו בצורה ישירה, אלא זה מסתעף, משתלשל מאיזה בחינה של אחוריים אצלו, כן? כמו, אומרים, לפעמים זה כמי שמשליך אחר גבוה. יש, הוא יכול לתת דברים, אבל לא בצורה של אכפתיות והתעניינות בכל פרט. הקדושה, בקדושה כל פרט חשוב, כמו שכל תו בפנים חשוב, והקליפה זה שפע, יש המון שפע, הרבה יותר שפע בקליפה מאשר בקדושה בעולם, אבל זה הכל מגיע מבחינת אחוריים. אז הוא אומר כזה דבר, הוא אומר, כל המציאות של הקליפה, ומה שכאן זה הארצות, הארציות, שאנחנו רוצים להיזרע בתוכה, היא מגיעה משורש יותר גבוה מהשורש של הקדושה. דווקא הדבר שמגיע מהאחוריים כאן, מהאחור של, כביכול של הקדוש ברוך הוא, הוא בעצם מגיע משורש יותר גבוה. והוא אומר, הוא עושה ביטוי מאוד יפה כזה, הוא אומר ש, כן, מישהו צדיק נקרא עושה רצונך, ומישהו רשע נקרא עובר רצונך. הרשעים נקראים עוברי רצונך. הוא אומר, מה הכוונה עוברי רצונך? שהם עוברים את הרצון של הקדוש ברוך הוא, הם מגיעים ממקום שהוא למעלה מהרצון שלו. זה מקום מאוד מאוד רחב. והרוחב הזה מתבטא בזה שיש המון המון מרחב לקליפה ולכל מה שרע ושלילי וחשוך ורחוק בעולם. זה מגיע ממקום מאוד מאוד גבוה אצלו, וזה יורד למקום מאוד מאוד נמוך. רק מה, מכיוון שזה לא עובר דרך הרצון שלו, שהוא מגלה, זה מה שאני רוצה, הנה המצוות, והנה התורה שלי, והנה האותיות שלי, והנה הספר שלי, והנה הנביאים שלי, זה לא עובר דרך הצינור של הרצון שלו, אז זה בעצם לא משתלשל למטה, אלא נופל למטה, כך הוא מתאר, שכל המציאות של הקליפה והחושך היא נפלה מהמקום הכי הכי גבוה למקום הכי הכי נמוך, וזה הכל בהסתר פנים. לעומת זאת, כל הגילוי של הקדושה, שאחרי זה מופיע בתורה שניתנת לעם ישראל, זה נקרא עושה רצונך, זה עובר דרך הרצון, הצינור של הרצון, ואז זה לא נופל, אלא משתלשל בהדרגה, פרט אחרי פרט, נקודה אחרי נקודה, בראשית, ברא אלוקים, פרשה אחרי פרשה, כל האות אחרי אות, כל הקדושה הזאת יורדת למטה, היא מתחילה ממקום נמוך יותר. עושה רצונך, זה בא מהרצון, לא בא ממעל הרצון, כמו עוברי רצונך. אבל, וזה גם יורד פחות נמוך, זה לא מגיע עד למטה, מכיוון שזה לא נופל וצונח למטה, אז זה מתחיל יותר נמוך, אבל גם יורד למקום יותר גבוה, זה לא יורד עד למטה. אבל מה לעשות עם כל ניצוצות הקדושה שנמצאים שם למטה, שנפלו במה שנקרא בשבירת הכלים, זה הנפילה הזאת. יש המון המון ניצוצות בתוך הקליפות האלה, אמרנו, השורש שלהם הרבה יותר גבוה ממה שיש בתורה. זה בעצם אמירה מאוד יסודית חשובה בקבלה, צריך להכיר אותה. שהתורה היא אור של קדושה ואמת, גילוי הרצון האלוקי. אבל הניצוצות של הקדושה שקיימים מחוץ לתורה, שקיימים בעולם ובטבע ובנפש, וגם בתרבויות של אומות העולם, הניצוצות שיש שם, הם, השורש שלהם הוא הרבה יותר גבוה משל התורה, הוא מעל הרצון. התורה היא גילוי רצון השם, ומעל הרצון יש דבר שנקרא תענוג. ככה תמיד מסבירים שבספירת הכתר יש רצון, ומעל זה, בתוך זה, רובד של תענוג. אז התורה היא גילוי רצון השם, אבל כל הניצוצות שיש באדמה של העולם, כמו אחד הדימויים זה כמו יהלומים במכרה, השורש שלהם הוא בתענוג של הקדוש ברוך הוא, משהו הרבה יותר רחב ופתוח, אבל זה עכשיו קבור ושבוי, כי זה נפל וצנח לתוך האדמה. אז עם ישראל והיהדות והתורה, זה משתלשל דרך הצינור ומגיע את נקודה מסוימת. וזה לא יורד ולא אמור לרדת בצורה פשוטה. אנחנו לא אמורים ללכת ולחפש את הניצוצות האלה בתוך הקליפות. זה אסור. אז איך הקדוש ברוך הוא דואג שבכל זאת הניצוצות האלה יחזרו, יעלו, שיפדו אותם ויחזירו אותם אל השורש שלהם, שהם יתגלו באמת במהות האמיתית שלהם? הוא מגלגל אותנו לגלות. הוא מפיל גם אותנו לגלות. אנחנו, אסור לנו להפיל את עצמנו לגלות, זה נקרא לעשות עבירה וחטא. אין לך מה ללכת לחפש במציאות של קליפות. לא בדיוק נכון, האמת, יש חלוקה בתוך הקליפות, בין קליפות טמאות לקליפות שהן באמצע, זה נקרא קליפת נוגה. קליפות טמאות זה דברים אסורים, וקליפת נוגה זה דברים מותרים. כל הדברים בעולם, יש דברים שהם גם מותרים, וכל האומנות והשאלה איך למצוא את להבדיל בין המותר והאסור, שזה יש הלכה. ובתוך המותר, האומנות כאן זה לנווט איך להפריד בין הניצוץ הקליפה. אבל יש גם ניצוצות במקומות רחוקים שלא אמורים להגיע אליהם. ובשביל זה יוצאים לגלות. הגלות היא שאנחנו כביכול נזרעים. זה בדיוק וזרעתיה לי בארץ. כן, זה היה הפסוק, כן, וזרעתיה לי בארץ. אני זורע אותה בארץ, בעצם זה לי, זה בשבילי, כדי שהניצוצות האלה יוכלו לעלות ולהתגלות. אז עכשיו עוד פעם, אני מזכיר את הפסוק שגם אמרנו אותו, שהקדוש ברוך הוא מוציא אותנו למדבר כדי לדבר על ליבנו. הוא מוציא אותנו למדבר, הוא שולח אותנו, אבל רק כדי שמשם נתעצם מחדש עם מי אנחנו ומה אנחנו, ונעלה את כל הניצוצות האלה, שזה עוד פעם יכול להיות נשמות גרים כפשוטו, ויכול להיות בכלל ניצוצות רוחניים, ונעלה אותם. הנפילה הזאת עבורנו היא כמו סוג של מוות. אני לא רציתי להגיע לשם, לא רציתי להיות שם. אני רציתי לחיות בעולם של אור, בעולם של קדושה, בעולם של טוב. והקדוש ברוך הוא גלגל אותי, הפיל אותי לאיזה מצרים. למה אני במדבר הזה? למה אני בחושך הזה? למה אני במוות הזה? אבל זה הכל בשביל להגיע באמת לאיזשהו לידה מחדש. כמו עץ גדול שיוצא מגרעין קטן, שמה שגדל הוא הרבה הרבה יותר גדול, כן, יתווספו עליהם גרעין, שיש כאן תוספת וגדילה. אז עכשיו אומר את מור הזה כן כזה דבר. הוא אומר, אמרנו שכל הקליפה באה מהאחוריים של הקדוש ברוך הוא, ואז היא נופלת למטה אל תוך הארציות. הוא אומר, זה בדיוק הדימוי של פרעו. פרעו זה לשון עורף, וכמו שאמרנו זה גם לשון אפר. פרעו הוא בעצם, הביטוי הוא הכוח הצומח שבאפר. השורש שלו, כבר דיברנו על זה באחת הפרשות הקודמות, הוא מאוד מאוד גבוה. יש פרעו דקדושה שהוא אפילו למעלה ממשה רבנו, משהו הרבה יותר גבוה מהכתר של הקדושה. וגם הפרעו השלילי הוא נפל מהשורש הגבוה החיובי הזה. יש את האור הגבוה הזה שבעצם אנחנו, אין לנו, הוא לא מתבטא, לא מתגלה לנו דרך הפנים של הקדוש ברוך הוא בגילוי פנים, גילוי רצון, אבל הוא בעצם עובר את רצונו, הוא מעל הרצון, העורף האחוריים הזה של האלוקות, זה מגיע למקום הרבה יותר גבוה, אבל אז זה נופל למטה, ונמצא איפה באפר. עכשיו, הרעיון הוא, שכשאנחנו נזרעים באפר, למה אנחנו צומחים ביתר סט? למה השאה הופכת לכמה קורים? למה עם ישראל שנופל, כל יהודי, כל נשמה, שיורדת, מתגלגלת על המקומות האלה, אחרי זה גדלה וצמחה עם הרבה הרבה יותר כוח, והרבה יותר חיות, והרבה יותר עוצמה, זה דווקא מתוך הכוח שיש באפר. לכן הפרשן מתחילה במילים, והיא בשלח פרעו את העם. שפרעו הוא המשלח שלנו. מה? הוא משלח אותנו, הקדוש ברוך הוא משלח אותנו. אבל הכוונה היא שפרעו, הכוח הצומח שבאפר, הוא זה שמשלח אותנו, נותן לנו כוח לעלות. המוות הזה, הריקבון הזה בתוך האפר, הוא זה שמעצים אותנו, מחבר אותנו, כמו המדבר ששם הקדוש ברוך הוא מדבר אל ליבנו. נותן לנו את הכוח והעוצמה בעצם לעלות מחדש. כשאני מתמודד עם חושך, כשאני מתמודד עם קושי, כשאני מתמודד עם מיצרים וצרות וריחוק, אז אני מגיע לאיזה מין מצד אחד מוות וריקבון, ומצד שני הריקבון הזה גם מביא להתקרבות מחדש. זה מזכיר לי את התמצית שלי, את העצמיות שלי, מי אני, מה אני באמת, זה באיזשהו מקום מקלף אותי מכל מיני דברים אחרים שאני מזדהה איתם, והם לא באמת אני. דווקא המוות והריקבון, בשיא החושך, בעומק האדמה, כאילו נקברתי באדמה, ושם בשיא החושך אני פתאום לבד עם עצמי ולבד עם השם, ואני שואל מה אני בעצם רוצה להיות. כמו עצמות שקבורות באדמה, ומשם מגיעות לתחיית המתים. מיד בהתחלה של השני של הפרשה, אנחנו בראשון, אבל בהתחלה של השני מופיע הביטוי, ופרעו הקריב, הכוונה היא שהוא מתקרב צער על עם ישראל כשנמצאים שם ליד ים סוף, ופרעו הקריב. וחז"ל שואלים למה כתוב ופרעו הקריב, צריך להיות כתוב ופרעו קרב, או התקרב. מה זה פרעו הקריב? אומרים שהוא הביא אותנו להתקרב חזרה לאבינו שבשמיים, הוא הביא אותנו לקרבה. אז את הביטוי הזה, ופרעו הקריב, אפשר לקרוא, והאפר הרכיב. האפר הביא אותנו לריקבון, ואז גם, כמו שיש פה בהתחלה של הפרשה, בשלח פרעו, אותו אפר, הוא עושה לנו את הריקבון, והוא עושה לנו את המשלח אותנו ביתר סט, ביתר כוח, חזרה למעלה. אז עכשיו מה שקיבלנו מכל הדבר הזה, זה בעצם דימוי נורא נורא חזק ויפה, מרענן עבורי לפחות, של מה זה גלות מצרים ומה זה יציאת מצרים. שכל גלות מצרים זה שאנחנו גרעין שנזרע באדמה, על מנת שהוא יוכל להירכב שם, ולהירכב זה אומר להתחבר לנקודה הכי עצמית שלו, ומשם גם יכול להתקרב מחדש ולעלות מחדש, ויחד איתו הוא מעלה את כל הניצוצות של הקדושה, שזה בעצם הכוח של פרעו שנמצא באדמה, כוח הצומח שבאפר. הוא אוסף ויונק את כל הכוח הזה, ואם מתוך כל הכוח הזה, זה כמו הדימוי שיש עץ שצומח מעל פני האדמה, יש עוד מין עץ נסתר, שזה כל השורשים שלו, עץ הפוך בתוך האדמה, שזה המקור של כל הכוח והגדולה שלו כאן, כן? זה בעצם הצור שצריך להיות לנגד העיניים שלנו, שיש גרעין שנזרע באדמה, ואז הוא מצמיח שורשים כדי לנוק מהאדמה את כל הכוחות שיש בה, כל המינרלים וכו'. ואז בזכות כל הכוח הזה, שיש דווקא באדמה, לא בגרעין, הוא מצמיח את כל העץ הגדול. אז אנחנו נזרעים, נשתלים באדמה, וזרעתי עלי בארץ, כדי לנוק, לספוק כוחות דווקא מהמקומות השליליים האלה. עוד פעם, לכתחילה לא אמורים לחפש אותם, אבל אם הקדוש ברוך הוא גלגל אותנו, כנראה יש לזה סיבה. ואנחנו סופגים ואוספים את כל הכוח הזה, כדי להצמיח ולהפוך מגרעין לעץ, משהו הרבה הרבה יותר גדול. עכשיו תראו משהו יפה לסיום של כל הדבר הזה. ראינו את הקשר מאוד חזק בנציאת מצרים לט"ו בשבט, זריעה, צמיחה. דיברתי הרבה בהתחלה על המילה חנתה, שהפירות חונטים, שזה מה שקורה בט"ו בשבט, עולה השרף באילנות, והפירות מתחילים לחנות, והתאנה חנתה פגע. כמובן המילה הזאת, המוזרה הזאת, חנתה, שמענו שרק כפועל מופיע רק פעם אחת בתנ״ך, בפסוק הזה משיר השירים, מזכיר עוד משהו. אותו שורש בעצם מופיע עוד כמה וכמה פעמים בתנ״ך. וזה כמובן המילה חניתה. המצרים היו חונטים את המתים שלהם. אנחנו מכירים את זה שגם עשו את זה לפחות לשני יהודים. עשו את זה ליעקב, ועשו את זה ליוסף בסוף בראשית, פרשת ויחי, פרשה האחרונה שבראשית, שם מתים גם יעקב וגם יוסף, והמצרים חונטים אותם כמנהגם. אז הפעולה היא פעולה אחרת, זה נקרא חנתה, וזה נקרא חניתה. אבל השורש הוא אותו שורש, השורש חנת, חת נונטט. אז אני שואל את השאלה, האם יש קשר בין שני הפעלים האלה? האם יש שני פעלים שהם אותו שורש בדיוק? אז כנראה מוכרח להיות קשר. עכשיו, ברגע הראשון זה לא נראה ככה. ברגע הראשון זה נראה אפילו ממש הפוך. החנתה של הפרי זה תחילת החיים שלו. הוא רק מתחיל להופיע להגיח. התאנה חנתה פגע, זה פג. הוא אפילו לא ולד שגמר לי את ההכנה שלו ברחם, את הגדילה שלו ברחם. זה התחלה, בצבוץ הראשון של החיים. אבל לעומת זאת חניתה, זה בדיוק הפוך, זה בדיוק במוות. שאדם מת בסוף, וגמר את החיים שלו, ועכשיו מה עושים? חונטים אותו כדי שלא ירכיב. וזה גם עוד דבר, שהפרי שנחנת, הוא נרכב באדמה, ואז הוא צומח ומתחיל לחנות, לצאת החוצה. אבל החניתה היא נראה בדיוק הפוך. היא בסוף החיים, היא במוות, וכדי לשמור את הגוף שלא ירכיב באדמה. אבל כנראה צריך להיכנס טיפה לראש של המצרים בשביל לראות שזה לגמרי קשור. למה המצרים חנתו? המצרים חנתו בגלל שהם רצו להכניס את האדם לעולם הבא שלו. היה להם סוג של עולם הבא, רק הם נורא, הטעות שלהם הייתה שהם חשבו על זה במונחים נורא גשמיים. הם חשבו שהגוף של האדם ממש עצמו הוא זה שעובר לעולם הבא. העולם הבא הוא גשמי, הוא לא עולם רוחני. לא עולם הבדלה בין גוף ונשמה. שהגוף צריך דווקא לרכב באדמה, והנשמה תעלה לשמיים. ואחרי זה אנחנו מאמינים שגם מתוך העצמות באמת תהיה תחיית המתים. בסוף הנשמה צריכה לחזור לגוף. הציור השלם הוא של נשמה בגוף. אבל זה דורש קודם כל להבדיל בין נשמה וגוף, להגיד הנשמה עולה והגוף נרקע, ואז יום אחד יש תחיית המתים, העצמות קורמות אור וגידים, והנשמה חוזרת אל הגוף. אבל אם אין לך את ההבדלה ואת המסלול הזה, אז אתה אומר, אני רוצה שהגוף, הנשמה, הכל יהיה דבר אחד, אני לא מבדיל. וככה זה היה המצרים, והם חנתו, וגם קברו אנשים עם הרכוש שלהם כידו, עם העבדים שלהם, את הפרעונים, כי כל, נתנו להם סירה, נתנו להם ציוד, הכל כדי שיהיה להם בגשמיות של העולם הבא שלהם. אבל עם כל השגיאה שבדבר, יש כאן איזה משהו עמוק, עובדה שאת יעקב ואת יוסף חנתו. יש פה איזה, זה ניצוץ בדיוק, ניצוץ גדול ממצרים שרוצים לקחת אותו, שהחנתה, המצרים לא תפסו את זה כסוף החיים בכלל. החניתה, סליחה. הם תפסו את זה כתחילת החיים החדשים של העולם הבא. זה בדיוק לגמרי הולך עם חנתה של פירות. הם, מבחינתם, הסוף כאן הוא רק ההתחלה של הנצח. הם מאוד נשאו את עיניהם אל הנצח, עם הפירמידות, עם כל העולם הדימויים שלהם. זה הכל שואף אל הנצח שקורה אחרי המוות. והחניתה של המת היא בדיוק להגיד, עכשיו הוא כמו פרי שחונת, מבצבץ, נולד אל המציאות החדשה. אז עכשיו תראו, בעצם קורה כאן דבר מאוד יפה, כן? בפרשה שלנו דיברתי על הפסוק הראשון, אבל מיד בפסוק השלישי, אחרי שכתוב שהקדוש ברוך הוא הולך להוליך אותם בדרך ארוכה, לא דרך פלישתים, יש שני פסוקים הראשונים, מגיע הפסוק השלישי בפרשה שלנו. הפסוק השלישי הוא, ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי השביע השביע את בני ישראל, לאמור פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותי מזה איתכם. בעצם כאן נסגר מעגל עם סוף פרשת בראשית. בסוף פרשת בראשית, כאן זה הפסוק השלישי בפרשה שלנו, בשלח, וזה סוגר מעגל עם שלושת הפסוקים האחרונים של ספר בראשית. ששם כתוב, ויאמר יוסף אל אחיו, אנוכי מת, ואלוקים פקוד יפקוד אתכם, והעלה אתכם מן הארץ הזאת, אל הארץ אשר נשבע לאברהם, יצחק ויעקב. הנה אותה לשון, כן, פקוד יפקוד. וישבה יוסף את בני ישראל, אמור פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיים מזה. זה בדיוק מה שגם קורה עכשיו. וימת יוסף בן 110 שנים, ויחנתו אותו, ויישם בארון במצרים. כלומר, החניתה שלו היא כל כך חשובה, שהיא ממש נמצאת בפסוק שחותם את חומש בראשית. חומש בראשית נגמר, כן? חמש מילים מהסוף של חומש בראשית, יש את החניתה של יוסף. והוא משביע אותם לפני שהוא מת, שיעלו את העצמות שלו. והמילוי של השבועה הזאת קורה בעצם כאן בפרשה, בפרשה שלנו, וחוזר על אותם מילים, השביע ישביע, פקוד יפקוד אלוקים אתכם. אז יוצא לנו מזה דבר מאוד מאוד גדול, ועם זה אנחנו מסיימים. הדימוי הכללי שלנו זה שמצרים זה קבורה ולידה מחדש, וזה בעצם כל הגלות. מצרים היא אב טיפוס של כל הגלויות. אבל עכשיו מסתבר שמי שמסמל את התמצית של כל הדבר הזה זה יוסף. כל הגלות מצרים התחילה מיוסף. זה לא היה 70 נפש בהתחלה, יש פה מדרג. זה מתחיל מנשמה אחת. כמו שאמרתי שגלות זה לא רק כללי, זה גם פרטי, זה קודם כל פרטי לפי זה. זה קודם כל היה יוסף אחד, יוסף בן 17, שלא הבין למה זה קרה לו. הוא הזרקו אותו לבור, ומכרו אותו למצרים, ושמו אותו בכלא, ובסוף הוא גמר את כל החיים שלו במצרים. והוא ירד לגלות הנוראית הזאת, וזה באמת היה כמו מוות, הבור והכלא. ובסוף הוא באמת מת, והוא שם שם בארון. אחרי זה מגיעים כל ה-70 נפש, והופכים להיות עם גדול, ויוצאים ביד רמה, כמו שקורה בפרשה שלנו. אבל בעמוד שדרה, הלב של כל הדבר הזה זה יוסף. יוסף יורד, ובסוף מה שמעלים זה את עצמות יוסף. את עצמות יוסף, תמיד דורשים את זה בחסידות, הכוונה היא לעצמות יוסף. העצם הוא הדבר הכי, ברובד הפיזי, העצם זה הדבר הכי עצמי, הוא הדבר שהכי נשאר, הבשר נרכב, ונשאר העצם, זאת אומרת שזה העצמיות שלנו. אבל זה משל, העצמיות גם של הנשמה שלנו, של מי שאני, של עצמי, של מי שאני. יש את הבשר, שזה כל מיני לבושים, ודימויים, מחשבות שאני חושב שאני כזה, ואני כזה, ואני כזה, ובריקבון זה בעצם התקלפות של כל הלבושים החיצוניים האלה, עד שאני מגיע לעצמות, לתמצית שלי, ואז עכשיו, ביציאת מצרים, בשלח פרעו, מכוח המשלח, של כוח הצומח שבאפר, והקריב פרעו, כן, שהוא מרכיב אותנו ונותן לנו את הכוח לשלח, אז מה שעולה מכאן, מה שמשה מעלה, זה את עצמות יוסף, כלומר את עצמות יוסף. אז זה בעצם תופר את הקשר בין הפרשה לט"ו בשבט בצורה הכי הכי יפה. לא רק הדימוי הכללי שמצרים זה אדמה ואנחנו נשתלים בה וצומחים ויוצאים כמו פגים שחונטים יוצאים החוצה, אלא עצם הדימוי הזה של החנתה חניתה הוא הקשר העוד יותר חזק, שבט"ו בשבט מתחילה החנתה של הפירות, וגם כאן החניתה של יוסף בסוף בראשית מגיעה אל היעד שלה, אל התמצית שלה, אל הייעוד שלה. כל הייעוד שלה זה כדי שבאמת הוא נכנת ונעטף כדי שהוא יוכל לחנות ולצאת, אבל הפעם איך? בצורה של עצמות יוסף, עצמות יוסף. ככה גם כל אחד מאיתנו. אנחנו נופלים ומתגלגלים ויורדים ומגיעים לגלות. ובגלות הזאת פתאום עושים לנו דבר נורא מוזר, חונטים אותנו ועוטפים אותנו ואנחנו נקברים באדמה. אבל כל הדבר הזה, אגב, באמת מעניין שעל יוסף כתוב שכן, הוא כן הרכיב הבשר שלו, החניתה לא עבדה. יש פה איזה משהו שהוא מצד אחד נכנס לחניתה הזאת, ומצד שני הוא גם עובר את ה... כאילו הכל במחיר אחד, יש לו גם את החניתה וגם את הקבורה והריקבון, וכל הגלגולים והתיקונים והשיופים שצריך לעבור, כדי שבסוף בסוף בסוף הוא יתחבר אל העצמות שלו, אל הגרעין האמיתי של מי הוא. וזה הריקבון, ואז מתוך הדבר הזה הוא מעלים את עצמות יוסף. אז זה מה שגם אנחנו צריכים לאחל לעצמנו ולכוון בחיים שלנו. שכשאנחנו מתגלגלים ונופלים ומתרחקים, זה קבורה וריקבון כדי שנתחבר למקום עצמי בתוכנו. ודווקא מתוך הכוח של כל הקליפה הזאת, של כל הכוח השלילי הזה, דווקא הפרעו כאן, האפר, העורף, האחוריים של כל הקדוש ברוך הוא, שאני לא מבין איפה אתה, איפה נעלמת לי, למה תסתר פניך ממני? למה אני פה בחושך הזה? מתוך הדבר הזה אני עוצם עיניים. זה עוד דבר מאוד יפה, שהשורש עצם זה גם הפועל לעצום. וזה נאמר דווקא רק על עיניים, לא עוצמים דלתות למשל, רק עוצמים עיניים. בחושך, באדמה, כגרעין, אני עוצם את העיניים, אני מתחבר לעצמות שלי, ואז אני יכול למנף את כל הכוח של הגלות והקליפה, את כל הכוח הצומח שבאפר, ולצמוח מתוכו, ולהפוך לעץ גדול ופורח ומלבלב, בתוספת, גם לשון יוסף, לא גלו ישראל, אלא כדי לא, שיתווספו עליהם גרים, לשון יוסף, אני מוסיף כוח מתוך החיבור לעצמות שלי. אז עד כאן השיעור שלנו על השבוע שלכם. שבת שלום, ט"ו בשבט שמח, ונתראה שבוע הבא.